לסכם בקיצור את מה שאמרנו בפעם שעברה, אני קצת צרוד, אני מקווה שנגמור את השיעור הזה בסדר. אמרנו שיש מספר תנאים, שכשממלאים את התנאים האלה יכולים גם לא יהודים להיות בארץ ישראל. התנאי הראשון כמובן שבע מצוות בני נוח, שזה שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, א' ב' ג' ד', עבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. הקבלה של הגוי את שבע מצוות בני נוח הללו צריכה להיות בפני שלושה חברים, כלומר בבית דין. החזון איש מסביר את זה, כי אחרת אנחנו לא יודעים אם זה רציני באמת, בית הדין יש לו כוחות לחקור אם זה רציני. וגם חוקרים את הסיבה לכך שהגוי הזה מקיים שבע מצוות בני נוח. הוא צריך לקיים אותם בגלל שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה על ידי משה רבינו, וכמו שהוא ציווה תרי"ג מצוות ליהודים, כך הוא ציווה שבע מצוות לגויים. הוא צריך להאמין במשה רבינו ולהאמין בתורה של ישראל יש יותר מצוות מאשר לו. אם הוא מקיים את כל התנאים הללו, אז יש לו גם אז הוא מוגבל בישיבתו, למשל בירושלים הוא לא יכול לשבת, אבל הוא יכול לשב בכל הארץ, גם כן בתנאים מסוימים, לא רוצה פה יותר מדי להאריך, לא לעשות שכונה שלו ועוד כמה דברים אחרים. ובמיוחד הוא לא יושב בספר, כי אנחנו חוששים שאף על פי שהוא באמת קיבל על עצמו את כל הרשימה שאני אמרתי, שמא עדיין יש בו שאריות מהגויות שלו, הגויות שבלי שבא מצוות בני נוח, לכן אין לנו אמון בו ולכן אנחנו לא משיבים אותו בספר. היום אנחנו נעסוק בשני לאווים עיקריים שקשורים לגויים. אחד זה לא תחונם, והשני זה לא ישבו בארצך. ושני הלאווים הללו לא חופפים, אלא יש בהחלט הבדלים מסוימים או תנאים מסוימים שבהם קיימים הלאווים הללו. אבל בואו נסתכל מה שכתוב בתורה. אני קורא מספר אחד בדף שקיבלתי ממני היום, דף מקורות 1-ב, כי יביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיתי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, שבעה גויים רבים ועצומים ממך. ונתנם השם אלוקיך לפניך והקיתם, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכונם. המילה הזאת, תכונם, היא אין לה תקדים אחר בתורה. ובחז"ל יש לזה כמה פירושים. פירוש אחד, לא תכונם, לא לתת להם חן. לא לשבח את הגוי כמה הוא יפה או איזה דבר טוב הוא עשה. לא תכונם זה לא לתת להם מתנת חינם. לתת מתנה לגוי. יש לך חבר גוי, לתת לו מתנה, לא תכונם. ומה שנוגע יותר ישירות לענייננו, לא לתת להם חנייה בקרקע, לא חנייה של מכוניות, אלא לא לתת להם אפשרות להתנחל בארץ ישראל. זה מדובר על הגויים כולם. והרמב״ם מפרט את הדברים שאני אמרתי, תסתכלו רגע אחד במספר 3, הן מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל, ובסוריה מוכרים להם בתים אבל לא שדות, וכולי וכולי, יש כמה וכמה דברים נוספים פה, הלכה ד' במספר 4, במקום שהתירו להשכיר, לא לבית דירה התירו, וזה שמכניס לתוך עבודת כוכבים, יש לו מגבלות גם בלזכור דירה. 5. עכשיו הרמב"ם פה מנמק מדוע יש איסור כזה חמור לא תכונם. מפני מה אין מוכרים להם? למה לא מוכרים להם חלקים בארץ ישראל? שנאמר ולא תכונם, לא תיתן להם חניה בקרקע. שאם לא יהיה להם קרקע, ישיבתם ישיבת ארעי, ואנחנו מעוניינים שלא תהיה להם ישיבת קבע בארץ ישראל. אבל בעצם זה לכאורה קצת קשה, כי הרי אנחנו בכלל לא מעוניינים שהם יהיו פה. מדובר פה אחד שהוא לא גר תושב ממש. אז למה אתה אומר שלא תהיה להם ישיבת ארעי? וישיבת קבע, אבל ישיבת ארעי מותר? גם זה אסור, תכף נראה. וכן אסור לספר בשבחם, מדבר עכשיו, הוא מסביר מה זה לא תכונם. א', לא לתת להם חנייה בקרקע בארץ ישראל, כדי שהישיבה שהם יושבים פה תהיה ישיבת ארעי. אסור לספר בשבחם, ואפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, כאן וחומר שיספר בשבח מעשיו, או שיחבב דבר מדבריהם שנאמר ולא תכונם, לא יהיה להם חן בעיניך. למה? מה הסיבה הגורם לאיסור הזה? בארץ ישראל הגורם הוא שהישיבה תהיה ישיבת הרי. אבל למה אסור לשבח גוי? מפני שגורם להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים, ואסור להיתן להם מתנת חינם, אבל נותנו לגר תושב. זאת אומרת, אם הכל השימה הזאת של האיסורים שלא תכונם, זה אחד שהוא לא גר תושב, ויש כמה סיבות. סיבה אחת בארץ ישראל זה כדי שתהיה ישיבות או ישיבת הרי, והסיבה בדין הזה שלא לשבח את הגוי, זה הרחקה מגוי, כמו שיש דיני הרחקות מפיתן וינם וכו'. יש גם הרחקה כזאת כדי שאנחנו לא יהיה לנו קשר עם גויים כאלה שהם אפילו לא גרי תושב. ועכשיו הרמב"ם מסביר לנו למה בקודם אמרנו שישיבת הרי לכאורה מותרת. הרי אם אני דואג חוצה, אני מפחד ממנו, והרי הוא לא עבר גר תושב, להיות גר תושב, אז איך בישיבת הרי כן מותר לו לשבת בארצנו? סוד העניין כתוב במספר 7. אין כל הדברים האלו אמורים, אלא בזמן שגלו ישראל לבין עובדי כוכבים, או שיד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל. מתי אני אמרתי לא תכונם בצורה מוגבלת? זאת אומרת, ישיבת הרי הוא כן יכול לשבת, ישיבת קבע לא יכול לשבת. זה בזמן שאנחנו בין הגויים. למשל, לתת מתנת חינם לגוי, אסור גם בחוץ לארץ. אבל בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם, שאנחנו שולטים, אסור לנו להניח עובדי כוכבים בינינו. והמילה עובדי כוכבים זה לאו דווקא עובדי עבודה זרה, זה גויים. איפה אני רואה את זה? תכף תראו. ואפילו יושב ישיבת הרי, או עובר ממקום למקום בסחורה, לא יעבור בארצנו, אלא עד שיקבל עליו 7 מצוות שנסתבו בני נוח, שנאמר, לא ישבו בארצך אפילו לפי שעה. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, מה אתה שואל אותי? למה ישיבת הרי, אני אמרתי שזה לא תכונם, אין באיסור לא תכונם? כי אין לי ברירה, אני לא שולט פה. כשאני לא שולט פה, אני יכול לעשות דברים שהם קשרים לממוני הפרטי. אני לא מוכר לו את הדבר הזה, אני לא משבח אותו. אבל אני לא יכול אבל למנוע אותו מלעבור בארץ ישראל. אבל כאשר ידינו תקיפה, כשאנחנו שולטים בארץ ישראל, אסור לו אפילו לעבור דרך ארץ ישראל. אני לא יודע בדרך האוויר, אם הוא טס במטוס מחוץ לארץ לירדן, אני לא יודע אם אסור לו, אבל לעבור בארצנו אסור, עד שיקבל עליו 7 מצוות שנסתבו בני נוח, שנאמר, לא ישבו בארצך אפילו לפי שעה. יש פה כמה קושיות על הרמב״ם הזה. אם אתם מסתכלים טוב בפסוק במספר 1, זה מדובר על שיבת העממים. איך הרמב״ם מרחיב את הדבר הזה גם לכל העולם כולו? בכלל, היום כבר שיבת העממים לא קיימים, הם התערבו כבר, ונשכח זכרם. והרמב״ם מדבר על דברים שמעשים היום. זו שאלה אחת. והרמב״ם אומר, אני ממשיך על הרמב״ם, במספר 7, באמצע המקור בערך, ואין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. אבל שלא בזמן היובל, אין מקבלים אלא גר צדק בלבד. זאת אומרת, הרמב"ם אומר בכלל, אם הוא היה גר תושב, באמת הוא יכול לעבור בארצנו. אבל גר תושב מקבלים רק כשרוב יושביה עליה. היובל תלוי בזה שרוב עם ישראל בארץ ישראל. דרך אגב, זה בעזרת השם יהיה בקרוב. תוך מספר שנים מאוד מוגבל, יש אומרים כ-10 שנים, רוב עם ישראל יהיה בארץ ישראל. חלק מהדבר הזה הוא חיובי, כי יש בו חלק ילודה ויש בו עלייה במידה מסוימת. חלק שלילי, בגלל שחלק מעם ישראל, לצערנו הרב, בחוץ לארץ מתחתן עם גויים, ויוצא מכלל ישראל. אבל יהיה מצב שרוב ישראל יהיו בארץ ישראל. ואז יהיה אפשר גם לקבל גרי תושב. בינתיים במצבנו הנוכחי, כמו שהיובל לא נוהג, אז גם גר תושב אסור לקבל אותו. זאת אומרת, אף על פי שיבוא גוי אלינו היום, תגיד, אני רוצה לקיים שם מצוות בני נוח, אני מאמין בתורה ומשה רבינו, תעביר אותי גיור לפני 3 חברים, אני אוהב את עם ישראל, אני מאמין בעם ישראל, ואני חוקר אותו ודורש אותו והכל בסדר, היום אי אפשר לקבל אותו לפי שידת הרמב״ם. באמת הרי בן מסיק פה, במספר 8, ואפילו יושב ישיבת הרי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו, אמר אברהם, זאת לא מצאנו ולא שמענו מעולם. והפסוק שהוא מביא בשבע ומותו. א' הוא אומר, זה לא שמענו, איפה הרמב"ם לומד שאפילו ישיבת הרי? אסור להושיב פה אנשים היום כשידנו תקיפה עליהם. וב' הוא אומר, לא, הפסוק מדבר בישיבת העממים, איך אתה מרחיב את זה לכל הגויים, לערבים? הוא ממשיך על הרייבד. ואפילו לדבריו, ישיבה כתיב בהם ולא העברה. כתוב, לא ישבו בארציך, לשבת זה ישיבת קבע. אבל ישיבת הרי, בטח שמותרת, אסור לו לעבור עם מכונית, ממדינה למדינה, אם אחד הוא בא מטורקיה ורוצה לעבור למצרים, אסור לו לנסוע במכונית בארץ ישראל. מה? מאיפה לקח הרמב״ם את כל הדברים הללו? אם נדייק בפסוק עצמו, בואו נעבור נראה את הפסוק עצמו לגבי לא ישבו בארצך. זה מספר 2. כתוב ככה. את אימתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל לבך אליך עורף. ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני, ואת החיטי מלפניך. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתמו מפניך. לא תכרות להם ולאלוהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהים, כי יהיה לך למוקש. ראשית כל אנחנו רואים שהגירוש הזה של הגויים הוא מתבצע בשלבים. פן תרבה עליך חיית השדה. אבל באמת לא כתוב פה שהדבר הזה עשוי, אם יושבים פה ישיבת הרעי, אסור להם לשבת. אז מסבירים את זה האחרונים, בראשם הכסף משנה, מאיפה הרמב״ם לקח את החומרה הזאת שזה מתפשט על כל הגויים ולא רק על מהרשימה שכתובה פה שיבת העממים? ב' מאיפה למדם? הרמב״ם לומד שאפילו ישיבת הרעי. אסור להם לשבת בארץ ישראל, כשידינו תקיפה עליהם. אז מאיר הכסף משנה תשומת ליבנו לזה, בדרך כלל התורה לא מנמקת מדוע הלאו הזה הוא אסור. יש לנו ספר החינוך, מנמק לנו נימוקים, יש לנו ספרי מצוות אחרים. פה התורה מנמקת, התורה אומרת ככה, אני קורא, חוזר עוד הפעם במקור מספר 2, בפסוק למד ג', לא ישבו בארציך, פן יחטיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. זאת אומרת, אם הבן אדם הזה, הגוי, עובר בארץ ישראל, המיסיונרים כולם עוברים גם בארץ ישראל, לא מתנחלים בארץ ישראל. גם כשהם עוברים, הם עושים פעולה נוראה בתוך עם ישראל. אני יכול להגיד לכם, אני גר בעיר העתיקה, אין כמעט שבוע שאין לך חומר מיסיונרי, בנוי בצורה שנראית לך כמו דברי תורה, לפעמים זה גם באותיות רש"י, ויש לך חוברות והכל בצורה מאוד יפה וכדומה, והכל באמת כדי להשיח את דעתנו מתורת ישראל. אז הוא לא צריך להתנחל פה, הוא עובר דרך הזה, שם בתיבות את הדברים שלו וממשיך הלאה. אז מזה שהתורה אומרת פה שהסיבה היא שאני מפחדת שתהיה השפעה זרה של גויים עלינו, השפעה זרה היא לא דווקא כשהם מתנחלים בארץ ישראל, או שיושבים בארץ ישראל באופן קבוע, גם כשהם עוברים בארץ ישראל, אז בוודאי שיש יכולה להיות חס ושלום השפעה זרה. אז זה מה שאומר הכסף משנה, ותכף נראה אותה בפנים, זה מביא את הרמב״ם לשני הדברים. א', זה לאו דווקא הכנעני והפריזי והחיווי. כל גוי שיש לו דעות כוזבות, והוא יכול להשפיע עלינו, הוא לא יכול אפילו לעבור בארץ ישראל. ב', הסיבה שהוא לא יכול לעבור בארץ ישראל, היא כדי שהוא לא ישפיע עליי. ולכן גם ישיבת הרי שלו, גם אסורה בארץ ישראל. נכון, כתוב לו, ישבו בארציך, בדרך כלל ישיבה, זה דבר קבוע. אבל פה, מכיוון שהתורה מנמקת את הסיבה, הסיבה היא שתהיה השפעה זרה, גם לעבור בארצנו אסור. אני קורא את הכסף משנה במספר 10, בצד שמאל למעלה. כתב הרי ודפיל יושב ישיבת הרי, אמר אברהם, זאת לא מצאנו. כן, מה שראינו לפני רגע. רבינו, הכוון הרמב״ם, משמלי, דכיוון דתם משום פן יחטיאו אותך לי, אפילו בישיבת הרי או בעובר ממקום למקום, איכא למיחא שלאחי. ילקח על כוכך לומר דישיבה דקטיבה, והוא אפילו כל דהו כעשר. לא דווקא בישיבת קבע. ומשבע אומות ילפין על ישאר עובדי כוכבים, דה באונם ישייך פן יחטיאו. אז מדובר, זה הסיבה של הרמב״ם. ואחר כך אמרנו שהרמב״ם אומר שאסור לקבל גר תושב אלא בזמן שהיובל לא הוהג. גם הזה הרייבד במקום, תסתכלו במספר 9, אבל שלא בזמן היובל, אומר הרייבד, בסד ימי למטה, הן מקבלים אל הגר צדב גלבד, שלא בזמן היובל הן מקבלים, אמר אברהם, איני משווה לו בישיבת הארץ. הרייבד אומר לא נכון, גם כשהיובל לא נוהג, יש אפשרות לקבל גר תושב, במבחינת ישיבת ארץ ישראל. אומר, המביא הכסף משנה במספר 11 את הרייבד הזה, אמר אברהם, איני משווה לו בישיבת הארץ. תעמו לומר, שאף על פי שאין מקבלים גר תושב בזמן שאין היובל נוהג, אם קיבל שבע מצוות, למה הם נראו אותו משיבת הארץ? הליקה למחש באופן יחתיו. הלא, אנחנו אמרנו ככה. כשעדינו תקיפה, הרמב״ם אמר שאסור אפילו לעבור בארץ ישראל. גם הזה הרייבד הגיע. למה אסור לבוא בארץ ישראל? כי הוא משפיע השפעה רעה. אבל אם הוא קיבל את עצמו בפני בית דין, בפני שלושה חברים, הם חקרו ודרשו שהגוי הזה הוא באמת כוונותיו רציניות, אז אין כבר פעמים יחתיו, אז למה הרמב"ם כל כך גוזר עליו גזירות כאלה שאסור לקבל גר תושב אלא בשביל מה שהוא יבין נוהג? באמת החזון איש, עוד מעט נראה אותו, מסביר קצת את הרייבד הזה. והחזון איש אומר שאנחנו חוששים על מה העיקרון של יובל. רוב יושבי עליה, יש פה מיליונים מיליונים רבים של יהודים, אז יש באפשרותנו לקבל גם חלק קטן של אנשים גויים, צדיקים, שמקיימים עצמם כל הדברים האלה שאני אמרתי מקודם, בצורה מוגבלת. אבל כאשר אנחנו לא רוב בארץ ישראל, רובנו עדיין בחוץ לארץ, והציבור בארץ ישראל הוא לא גדול, על זה אומר הרמב״ם, אי אפשר בכלל לקבל גר תושב. גם אחד זר, כל אדם זר, גם אם הוא קיבל על עצמו את כל הרשימה הזאת שאני אמרתי, אני עדיין חושב שהוא לא בסדר. וזו הסיבה שהרמב״ם כתב באופן מוחלט, שבזמן שידנו תקיפה, אף על פי שאנחנו עדיין רובנו לא בארץ ישראל, וגם כשרובנו נהיה בארץ ישראל, אז יהיה באמת שינוי, אבל כרגע אין לנו אפשרות לקבל אפילו גר תושב. עכשיו אומר פה הכסף משנה דבר מאוד מפתיע. אני קורא מספר 12. לדעת רבינו נראה לומר, שימו לב, הוא אומר פשט חדש ברמב"ם. אם אני אסכם עכשיו, שלא יהיה בלבול. אמרנו ככה, יש לנו לא תכונם, זה אסור בכל המצבים, גם כשידינו לא תקיפה. כשאני יש לי רכוש פרטי, אני לא מוכר אותו לגוי. או אני לא מוכר אותו לגוי, בוודאי לא נותן בארץ ישראל. מוכר אולי כן, אבל לא נותן לו נחלה בארץ ישראל. כי זה הנחלה שלי, אני הבעלים. אפילו שידי לא תקיפה, אפילו שהגויים שולטים פה, יש לי לא תכונם. כשאני שולט בארץ ישראל, מתווסף עליו הזה שלא ישבו בארצך, וזה כולל שאפילו באופן ערי, אסור לגוי לעבור בארץ ישראל. וכאשר היובל נוהג, אני כן יכול לקבל אותו בתור גר תושב, עם הרשימה שכל הזמן אנחנו מדברים עכשיו שהוא כמקיים אותה. אומר עכשיו פה הכסף משנה דבר מפתיע, מספר 12. לדעת רבינו, הרמב״ם, נראה לומר, דאינה חינמי, אם מעצמו קיבל עליו שבע מצוות, אין מונעים אותו מישיבת הארץ. ולא בא לומר אלא שאין בדין מקבלים אותו. שימו לב. אומר המחלוקת בין הרמב״ם לרייבד היא לא מחלוקת קיצונית. כשאתה קורא את הרמב״ם בעצמו ואת הרייבד נראה לך ככה. שהרמב״ם סובר שאסור בשום אופן לגוי בזמן שהיובל לא נוהג, אסור לו בכלל להיות פה אפילו אם הוא גר תושב. אז אומר הכסף משנה, בדעת הרמב״ם, אל תטעה, זה לא נכון. הרמב״ם סובר שאם בפועל הוא כן עבר תהליך כזה, הוא כן עבר תהליך של גיור, של גר תושב. לא יודע, היה זה בית דין שכן קיבל אותו וכדומה, הוא יכול לשבת בארץ ישראל. בזה הרייבד טועה, הרייבד סובר בדעת הרמב״ם, שבכלל הוא לא יכול לשבת בארץ ישראל בשום אופן. אומר כסף משנה, הרייבד טועה. הרמב״ם לא התכוון לומר שכשאין היובל נוהג, אז הוא לא יכול לשבת בארץ ישראל. אם הוא גוי צדיק כזה, הוא יכול לשבת בארץ ישראל. מה שהרמב״ם כתב שלא מקבלים אותם בזמן שהיובל לא נוהג, זה הכוונה בבית דין, הבית דין לא מקבל אותם. אבל אם אני רואה ובוחן שהגוי הזה מתנהג יפה מאוד וכדומה, בכל התנאים שאני רוצה, אפילו לא עבר גיור בבית דין, אז באמת הוא כן יכול להישאר פה. זה דעת הכסף משנה בדעת הרמב״ם, כשזה מאוד מאוד קשה לקבל את הדבר הזה, כי אני חוזר על לשון הרמב״ם, הרמב״ם כותב מפורש, בין 7 ל-9 אני קורא, מספר 8, אין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. אבל שלא בזמן היובל אין מקבלים אלא גר צדיק בלבד. אבל טוב, הכסף משנה זה רבי יוסף קארו. הוא אומר בדעת הרמב״ם כולה כזאת, שאם הוא מקיים בהחלט בכל מה שאני אמרתי, הוא כן יכול לשבת בארץ ישראל גם שהיובל לא נוהג. הרבה מאוד חולקים על הכסף משנה הזה, בראשם המנחת חינוך, נתראו מספר 13, מנחת חינוך מצוות צדיק ד', ומכל מקום איני יודע מי איתך כל הכסף משנה בדעת הרמב״ם. למה כסף משנה אומר דבר כזה דחוק? דנראה, דמפרש, דכתב כאן עניין ישיבת הארץ, זה צריך שיהיה בזמן היובל. אם כן דעתו כן, כיוון דאין מקבלים, אין דין לא גר תושב. אלו אתה בעצמך, כסף משנה, אתה יודע שהרמב״ם כתב שכדי להיות גר תושב הוא צריך לעבור תאריך גיור בפני בית דין. ואתה עכשיו פתאום דוחפק בדעת הרמב״ם, שאם היהודי הזה, הגוי הזה, עבר את כל התהליך הזה, אבל אומנם בלי בית דין, אבל הוא באמת, אתה בחנת והוא בסדר גמור, הוא כן יכול לשבת בארץ ישראל. מאיפה לקחת את הדבר הזה? כך שואל המשנה חינוך. וגם החזון איש, תראו מספר 14, אומר ככה, דעת הרמב״ם, וכיוון דאין אנו מקבלים אותו, לאותר ישיבתו בארץ, אף על גב שהוא זהיר בשבע מצוות, דבלא קבלה אין אנו בטוחים בזהירותם. הוא מסביר לנו גם את הסיבה, למה צריכים שלושה תלמידי חכמים, אם הוא לא עבר את הדבר הזה בפני שלושה תלמידי חכמים שתחקרו אותו, חקירת שתי וערב, עד שהם עמדו על דעתו של הגוי הזה, אבל בשביל נראים שהוא מתנהג גם אוהב אותנו מאוד, כן, של מצוות בני נוח, לא עובד עבודה זרה, לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים, מעבר מן החי, ברכת השם, גזל, דינים, הכל הוא מקבל, והוא באמת עוד לא פוגע בנו וכדומה. אולי מישהו גם תחקר אותו ורואה שהוא מאמין במשה רבינו ותרגם מצוות ליהודים. אבל אם הוא לא עבר תהליך בבית דין, אומר החזון איש, דעת הרמב"מי שלא מקבלים אותו. ואין לנו בקיאים בהם. אבל דעת הרייבד, לכל שהוא נזהר בשבע מצוות וראוי לקבלו, אלא שמבני הקושי נפטרנו מקבלתו, מחיוב לחיותו, שלא ינערו כולם לארץ. אומר החזון איש בדעת הרייבד, ומסביר לנו כמו שאני אמרתי לכם מקודם, למה באמת זה תלוי ביובל, למה באמת בית דין לא משיבים אותם בזמן שהיובל לא נוהג, אנחנו מפחדים שפתאום תהיה זרימה אדירה של אנשים מדרפו מכל המקומות האחרים, הם יבואו לארץ ישראל. לכן אנחנו צריכים בהחלט בצורה מוגבלת רק לקבל אותם. עכשיו ממשיך הלאה. מכל מקום, כן. אף על פי שאין חשש שיחטיאו, אבל אנחנו לא רוצים שיתרבו פה הגויים. וגם לעניין חניה בקרקע, אני קורא 15, ליתן להם מתנת חינם, נמי מחלוקת שנייה. לדעת הרמב"ם, פול שאין אין לו קבלה מחמירין, אני מור, בשאר נוכרי, דעת הרייבד מקימים מור. עכשיו תראו מה שאומר כאן, כי זה משנה, החזון איש בדעת הרייבד. לכאורה נראה ככה. אם אני אומר את ה... איך שאנחנו מבינים את החזון איש עד עכשיו, יוצא ככה. לפי שיטת הרמב"ם, אין מקבלים גר תושב בכלל בזמן הזה. עד שלא יהיה יובל נוהג, כלומר שלא יהיו המוני יהודים בארץ ישראל, ואז הם יחסמו שלא יהיה פה זרימה עצומה של גויים בצורת גרי תושב. הרייבד אומר שכן אפשר. כן אפשר לקבל אותם. אמנם אפילו לא עברו תהליך בתוך הבית דין, אבל אפשר. עכשיו תראו מה שאומר החזון איש בדעת הרייבד, שהוא לכאורה מקל. דווקא שהוא שלם באמונת ישראל, שישראל נתחייב בתרי"ג מצוות ובנוח בשבע. אבל אם יש לו דעות כוזבות ומשועבד לדעותיו, אף שאין בהם עבודה זרה ממש, וגם הוא שומר שבע מצוות מצד היושר, שומר שבע מצוות מצד ה... שזה יפה שבע מצוות, אינו ראוי לקבלו לגר תושב, הרי הוא באיסור לתכונם, הוא באיסור ישיבה, וכארין רבי הוא בן יחטיאו בכפירותם. זאת אומרת, החזון איש אומר, אל תחשוב שהרייבד מקל, ואפשר רק כל גוי פה יכול להיות פה. לא. אתה צריך להיות בטוח שהוא באמת בא באופן שלם, והוא רוצה לקיים שבע מצוות בני נוח, הוא מאמין במשה רבנו ובמצוות וכדומה. זאת אומרת ככה, אולי נתרגם את זה קצת לשפת המעשה. אם יש פה ערבים, נגיד שיש באיזשהו מקום, איזה צדיק אחד בתוך מיליוני ערבים שיושבים פה, הוא צדיק, הוא מקיים שבע מצוות בני נוח, ותכף נראה, הוא לא יכול להיות מוסלמי אדוק, תכף זה גם עוד פרט אחד נוסף שחשוב מאוד לדעת אותו. לא, הוא אתאיסט, הוא לא מאמין בעז. הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, משה רבינו, מקיים שבע מצוות, אוהב את היהודים, יודע שיש שבע מצוות לה. במקרה כזה, הרייבד מאפשר לו להיות בארץ ישראל, גם אם הוא לא עבר תהליך של גיור בתוך בית דין. אבל כאחרת, יש חשש שאפילו אם אין לו דעות של עבודה זרה, יש לו השפעה קלוקלת עלינו. אז לכן גוי כזה, לפי כל העלמה, גם לפי הרמב״ם וגם לפי הרייבד שיותר מקל, גוי שהוא לא 100% מקיים את כל מה שאנחנו אמרנו, אף על פי שהוא לא עבר תהליך דיור בבית דין, הוא יכול להיות פה, אבל אחרת לא. ולפי שיטת הרמב״ם בעצמו, גם כזה גוי צדיק, הוא לא יכול להיות בארץ ישראל אם הוא לא עבר תהליך גיור בפני שלושה חברים, והיום אי אפשר לעשות את הדבר הזה, כי אין לנו היום יובל. לפי זה, אני לא רואה איזשהו ערבי אחד שיכול להיות בארץ ישראל. גם לא לפי שיטת הרייבד. תראו לי, אני אשמח מאוד לראות אם יש דבר כזה, שאחד הוא מקיים, נגיד הוא הולך מתגייס לצהל, בסדר, אוקיי? גם זה פרנסה טובה דווקא בצהל. אבל אם הוא... איפה יש דבר כזה, שאחד הוא לא לאומני והוא לא... ואין לו... ערביי ישראל הצדיקים, אתם רואים איך שהם מתנהגים איתנו היום. על אף שיש להם כל טוב, ולא משלמים מיסים, ולא שום דבר. אין אפשרות בשום אופן, בכל אופן, להשאיר את הלא יהודים הללו, בתנאים הללו של היום, בארץ ישראל. אפילו נפסוק כמו הרייבד, שלא צריך בדים בגיור הזה, אבל צריך בהחלט אנשים שהם... לא נדבר על זה שאנחנו רואים היום, שלקיים את לא תרצח, אני לא חושב שבדיוק אנחנו... הם סולדים מלא תרצח, הגויים האלה שלפנינו, אני אומר את זה בצורה עדינה. ועכשיו אני רוצה להוסיף לכם בעוד נקודה אחת. תראו מספר 22 בצד ימין למטה. זה רמב"ם במלכות מלכים פרק י' הלכה ט'. אקום, ואיך אומרים שהכוונה, צריך לגרוס פה גוי, 22 אני קורא, שעסק בתורה חייב מיתה. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד. וכן גוי ששבת, אפילו ביום ימות החול, אם עשה הוא לעצמו כמו שבת, חייב מיתה. זה סיפור אחר, יש מה להריב בזה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דת ולעשות מצוות לעצמם מדעתם. נגיד שיש גוי שממלא את כל הפונקציות שאנחנו אמרנו. מאמין בתורה, משה רבינו, מקיים שבת מצוות בני נוח, תרי"ג מצוות ליהודים, אבל הוא רוצה להיות מוסלמי, מוסלמי דתי. האסלאם לא סותר את הדבר הזה, לכאורה, תלוי איזה אסלאם, תלוי אם הוא מקיים. הוא לא מוסלמי עדוק, אבל הוא קיבל על עצמו איזה שהם מצוות בתור מצוות דת, דת אחרת. גם אם הוא מקיים את כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, לא יכול, אין מניחים אותו לחדש דת ולעשות מצוות לעצמה מדעתם, אלא או יהיה גר צדק לקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. אם עסק בתורה או שבת או השבת או חידש דבר, מכין אותו ועונשים אותו, מודיעים אותו שהוא חייב מיתה על זה וכו' וכו'. בקיצור, אם יש לו דת אחרת, הוא לא יכול להיות פה. אומר המהר"ל חיות מאופן ספציפי על המוסלמים, אומר המהר"ל חיות ב-23, מצד אחר יש לדון על אלו המייחדים, הערבים שמאמינים באל אחד. אף על פי שמקיימים שבע מצוות שלהם מתורת קבלת אבות, מכל מקום כבר הבאתי לאל בשם הרמב״ם פרק ו' הלכות מלכים, דאין מניחים לבן נוח לחדש דת לעצמם. וכאן אף על פי דבדת החדש נכלל גם כן שבע מצוות שלהם, מכל מקום יש להם מצוות חדשות, כגון אצל הנוצרים, אכילת הלחם והיין ופסחה שלהם. ישמעאלים, איסור אכילת חזיר ושתיית יין. וכיוון דמתורת בני נוח אין אלו עליהם לחוב רק מתורה חדשה שלהם, וחידוש דת אסור לבני נוח, אף אם אינו עוקר דת תורת בני נוח. מפני זה אין אלו הנוצרים והישמעאלים בכלל גרי תושב. זאת אומרת, גם אם הוא עושה את כל מה שאנחנו אמרנו, נגיד הוא אפילו עובר תהליך גיור בבית דין, ואחר כך הוא מקבל על עצמו שתי מצוות של המוסלמים, לא לאכול חזיר, דוד נורא יפה שלו, לא אוכלים חזיר. אני מקיים את זה בתורת דת, הוא לא יכול להיות בארץ ישראל. אז עכשיו אפילו אם אנחנו רק נסתכל רק אחד מסביב, יש לנו אלו עשרות אלפי נוצרים ערבים בארץ ישראל. הנוצרים, אומר הרמב״ם, בלכות עבודה זרה, עובדי עבודה זרה הם, ויום ראשון הוא יום עידם, ולא עושים את המסחר וכו' וכו'. אז הערבים הנוצרים בהחלט אין להם מה לעשות פה בארץ ישראל. המוסלמים האדוקים, שהם מקיימים את הדת שלהם, או חלק מהדת שלהם בתורת דת, גם אם הם כולם יהיו צדיקי הדור, הם לא יכולים להיות בארץ ישראל. אז עכשיו תראו לי איזה ערבי שיכול להישאר בארץ ישראל, לפי כל מה שאני עכשיו אמרתי. עכשיו בואו נעבור רגע לדבר מאוד מעניין, לגבי שבע מצוות בני נוח. תראו, עד לפני מתן תורה, גם היו שבע מצוות בני נוח. זה נקרא בני נוח. בזמן נוח עוד לא היה מתן תורה. אז גויים היו צריכים עד מתן תורה לקיים שבע מצוות בני נוח, אבל לא דרשתי מהם להאמין במשה רבנו, משה רבנו עוד לא נולד. אני לא מאמין, הם לא היו צריכים אז לאהוב את עם ישראל, כי עם ישראל עוד לא היה. מתי יש כן עם ישראל? אחרי מתן תורה, אחרי קבלת התורה. תראו מה שאומר הרמב״ם, וזה רמב״ם שבציוד היה מאוד מאוד הרבה פעמים מצטט אותו. יש סוגיה מאוד מעניינת. במסכת חולין בדף קוף. יש שם מחלוקת, תנאים, יש לו דין גיד הנשה. כי נקע כפרחר יעקב באבקו אמו. האם גיד הנשה נוהג גם בבהמת טמאה או רק בבהמת טהורה? מה שני הצדדים? הלו בזמן ההוא שהקדוש ברוך הוא גזר לא לאכול גיד הנשה, לא היו הבדל בין בהמות טמאות לבהמות טהורות. אז כנראה שגם בבהמת טהורה זה טמאה זה נוהג. כלומר, אם אחד אוכל בהמת טמאה, גיד הנשה של בהמת טמאה, עובר שני איסורים. איסור בהמת טמאה ואיסור גיד הנשה. או לא. נכון שבזמן יעקב אבינו גם הבהמות הטמאות היו מותרות. אבל אנחנו לא מקיימים תורה בגלל יעקב אבינו, גם את הדברים שיעקב אבינו קיים, לא בגללו אנחנו מקיימים את הדברים הללו, אלא בגלל מתן תורה. ולכן, כיוון שאחרי מתן תורה יש הבדל בבהמות טמאות לבהמות טהורות, כל גידולו שלנו נוהג רק בבהמה טהורה. דיינו, אם אחד אוכל בהמה טמאה, אז אין איסור חל על איסור, ורק יהיה איסור בהמה טמאה, אבל לא לתור גידול נשה. זה פרט קטן שישנו, אבל תראו מה שאומר מזה, הרמב״ם, בפירוש המשניות בחולין דף קוף. שים לבך, אני קורא את השורה השנייה ברמב״ם, שים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת. והוא, מה שאמר, מסיני נאסר. כלומר, התנא אחד אומר, אנחנו אסורים בגיד הנשה מסיני, לא מיעקב אבינו. לפי שאתה הורית לדעת, שכל מה שאנו מרחיקים, נגיד הלווים שלנו, או עושים היום, מצוות עשה, אין לנו עושים על המצוות הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו עליו השלום. לא שהקדוש ברוך הוא אומר זה ללווים שלפניו, כגון. זה שאין לנו אוכלים עבר מן החי, אינו מפני שהקדוש ברוך הוא אסר אותו לבני נוח, אלא לפי שמשה אסר עלינו עבר מן החי, במה שציווה בסיני שהתקיים איסור עבר מן החי. וכמו כן אין לנו מלים מפני שאברהם אבינו עליו השלום מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבנו שנמול כמו שמל אברהם אבינו. וכן גיד הנשה, אין לנו הולכים אחר איסור יעקב אבינו, אלא מצוות משה רבנו עליו השלום. הלא תראה מה שאמרו, תרי"ג מצוות, בסוף מסכת מכות, תרי"ג מצוות נאמרו לנו משה מסיני, וחוללו בכלל המצוות. אם התורה אומרת, אם הגמרא אומרת בסוף מכות, תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, חלק המצווה זה מצוות עשה ברית מילה, חלק זה מצוות לאו לא תעשה של עבר מן החי, חלק זה לא תעשה של גיד הנשה, אנחנו מצווים מסיני ולא מהאבות. אני שואל אתכם, מה זה כל כך עיקר? שים לבך, איך אומר הרמב״ם, על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת. מה זה כל כך עיקר גדול? אם אני מקיים את הדבר הזה בגלל אברהם אבינו? אם אני מקיים את הדבר הזה בגלל אני יודע מה, בגלל יעקב אבינו שלא אכל גיד הנשה, נקע כפר, מה זה כל כך אסון? בכלל, כתוב עליו מסרת קידושין, כתוב, לומדים המון דברים מאברהם אבינו לגבי מילה. אז איך פתאום כן לומדים דברים לגבי מילה מאברהם אבינו? אלא, הכוונה היא כזאת. רגע, עכשיו אולי נגיד איזו השלכה מזה, לפני שאני הולך להסביר את הדבר הזה, את מה העיקר הגדול שבדבר הזה. תראו, אם אנחנו נסתכל עכשיו על גוי, שהיה חי לפני מתן תורה, הוא לא היה צריך להאמין משה רבנו, כי משה רבנו עוד לא היה. ממתן תורה יש שדרוג של שבע מצוות בני נוח. קודם זה היה בגלל נוח, בגלל האדם הראשון, עכשיו הכל מתחיל ממשה רבנו. כמו שמצד גיד הנשה קיבלה שדרוג בזמן מתן תורה, ככה גם הגויים יש להם שבע מצוות בני נוח. לפני כן הם באמת לא היו צריכים להאמין משה רבנו. אבל היום הם צריכים להאמין שהמשה רבנו הוריד תורה מסיני, תרי"ג מצוות ליהודים, כמו שאמר החזון איש, ושבע מצוות לגויים. ומי שלא מאמין בדבר הזה, משה רבנו, הוא לא יכול להיות גר תושב. אגב, כשנדבר על האסלאם והיהדות, אתם תראו שהמוסלמים אומרים שמוחמד החליף את משה רבנו. גם מבחינה זאת, אף לפי שזה גם דת אחרת, שגם זה פגם, אבל הם לא מאמינים במשה רבנו. אומרים פעם אחת היום, אתם יודעים, בכלל הם מסלפים את כל התורה כולה. תגיד, מי יתפלל לסדום? אז בקוראן כתוב שלא תתפלל לסדום. בסדר? עקדת יצחק לא היה עקדת ישמעאל. הם שדרגו את התורה, הורידו אותה למטה. האדם הראשון בכלל היה מוסלמי. אז נעזב עכשיו את כל הסיפורים האלה, נגיע ביותר מפורט, את פירוט באחד השיעורים הרחוקים יותר מהשיעור שלנו היום. עכשיו בואו נחשוב באמת מה כל כך זה חשוב אם זה מדין משה רבנו. נכון, יש נפקא מינה אחת גיד הנשה, אם זה נוהג בבהמה טמאה, אבל זה לא, מה זה העיקר הגדול שלנו? המהר"ל בתפארת ישראל מספר 19 מסביר את הדבר הזה, למה התורה ניתנה למשה רבנו ולא ניתנה לאברהם יצחק ויעקב. בתוך הדברים אומר המהר"ל ככה, אני לא אקרא את הכל, רק חלק. מספר 19. מאמר הזה יתבר לך כי אף אם ניתן אברהם אמינו המילה וליעקב גיד הנשה, מודעת רב יהודה בפרק גיד הנשה דף קוף, דבר זה ניתן להם מצד אשר המצווה היא שייך להם בפרט, לכן נתן להם מצוות פרטיים דווקא, אני מצווה שהיא שייכת להם. יש איזו סיבה מיוחדת שיעקב חידש גיד הנשה ושאברהם חידש מילה. בסדר. לישראל ניתן המצוות, מצוות כי התורה ראויה להם מצד עצמה. וזה היה כאשר יצאו ממצרים, שאז שם ישראל עליהם, וזה השם נשאר להם בלי שינוי לעולמי עולמים. ראויה להם התורה התמידית הנצחית אשר אין לה שינוי כלל. ואיך יהיה ניתן הסדר התמידי, אני קורא 20, אשר אין לו שינוי לאברהם, יצחק ויעקב? כי במה שהם פרטיים והפרט יש לו שינוי, כי כאשר מת אברהם, אין כאן אברהם, יצחק וכן יעקב, ואין ראוי להם דרכי השם אשר אין שהם בשינוי כלל. זאת אומרת, כאשר נפטר אברהם אבינו, נגמר אברהם אבינו. ישראל לעולם לא נפטרים. ישראל לעולם זה עם נצחי שנשאר מהיום, מיום מתן תורה או מיציאת מצרים ועלה לעולם ולעולמי עולמים. אגב, באחד המקומות במעולת ראייה בסוף, הרב כותב שלעתיד לבוא יהיה רק עם אחד. היום יש כל מיני עמים, יש אמריקאים, יש מצרים, יש כל מיני לאומים בעולם. לעתיד לבוא הגויים יהיו פרטיים, ועם ישראל זה יהיה העם היחידי שהוא מבחינה לאומית יתקיים לעולם. אז כשהקדוש ברוך הוא הולך לתת תורה, הוא לא נותן את זה לאישיות מאוד מאוד חשובות, אבות האומה. כי הם אנשים פרטיים היו באותו זמן. עוד לא היה עם ישראל. ברגע שיצאנו ממצרים ועמדנו במעמד הר סיני, זה עושה את עם ישראל נצחי, וזה עושה את התורה הנצחית. והתורה הנצחית ניתנת לעם ישראל כעם שלם. זה העיקר הגדול שישנו במצווה הזאת, כמו שכאן הרמב"ם אמר. זה עושה את נצחיות התורה. התורה ניתנת לעם נצחי, שלעולם או לעולם יישאר קיים עד סוף כל הדורות. ואז התורה היא גם כן נצחית. ולכן, מה שאנחנו צריכים להאמין תמיד, זה כשהתורה היא ניתנה לעם ישראל, לא בגלל האבות, אלא בגלל היותם עם נצחי לנצח עם השם. אני רואה, אם אפשר טיפה להרחיב את הדבר הזה, יש לי כמה דקות עוד פה. תראו, כשהרמב״ם בהלכות דעות, סליחה, בהלכות יסודי התורה, מדבר על נבואת משה רבינו, הוא מדבר גם כן על הדבר הזה, הוא אומר, משה רבינו, האישיות המיוחדת שלו, או המעמד ההלכתי המיוחד שלו, זה לא סתם בגלל שהוא היה איש חשוב, שהוא היה יוציא את ישראל ממצרים, וקיבל מתן תורה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו היה חד פעמי לנביא מאז ומעולם ועד עולם. כולנו עמדנו במעמד הר סיני, וראינו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. עם נביאים אחרים, אנחנו סומכים עליהם, בגלל שמשה רבנו בתורה אמר, שיבוא לך אחד שהוא חכם גיבור, עשיר וענב, ראוי לנבואה, ואומר לך דבר שיתקיים, והוא יתקיים, אז תסמוך עליו שהוא נביא. אתה בטוח שהוא נביא? לא בטוח. במי יש לנו ביטחון, בלי שום ספק, שהוא נביא? משה רבנו. רק אותו ראינו שהקדוש ברוך הוא מדבר, אנחנו עמדנו במעמד הר סיני, גם כולנו שיושבים פה, נפשותינו היו שם וראינו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, כך וכך. ואז נורא דיבלנו, ואחר כך קיבלנו את הדיברות אחרות דרך משה רבינו. הרמב"ם ממשיל ממשל הלכתי מאוד חשוב לגבי נבואת, לגבי משה רבינו. הוא אומר שכאשר יש שני עדים והם באים להעיד בפני בית דין, כל זה כתוב בהלכות יסודי התורה, באים שני עדים להעיד בפני בית דין, הם אומרים שהם ראו משהו מסוים, תחקרנו אותם וביררנו, ופסקנו על פי שני העדים האלה. אני בטוח שזה נכון באמת 100%, אולי הם תכננו את עצמם, אולי הם יעשו חזרות והם מסודרים ככה בצורה כזאת שהם יעידו אותה עדות. אבל התורה אמרה, שמי שניים עדים יקום דבר, מקבלים את העדים. מי כן בטוח שמה שהעדים מספרים זה נכון? כל עד יכול להעיד על העד השני אם אומר אמת או שקר. העד הראשון, ראובן, יכול להעיד על שמעון אם אומר אמת או שקר, כשהם באים לבית דין. ושמעון יודע להעיד על ראובן אם אומר את האמת או שקר. אומר, זה ההבדל בין נבואת משה רבינו לבין שאר הנביאים. שאר הנביאים, אנחנו מאמינים בהם על פי סימנים. יש לו ראוי להיות נבואה, חכם, גיבור, עשיר וענב, ועושה לנו איזה דבר שאנחנו מחכים לעתיד, לעתיד הקרוב, וזה מתקיים. אז זה סימן שהוא נביא, אבל אתה בטוח במעט האחוזים שהוא נביא? משה רבינו זה היחידי שכולנו מעידים עליו, אנחנו עידים על משה רבינו, שהוא נביא. זה עושה גם כן את התורה הנצחית. זה אני מוסיף רק נדבך אחד על מה שכאן אמר תפארת ישראל, לגבי נצחיותו של עם ישראל. גם נצחיות הנבואה של משה רבנו נקבעה בליבנו באופן מלא, בביטחון מלא, שזה באמת משה רבנו עמד וראינו אותו עומד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא בסיני. גם הגוי, להבדיל, צריך להאמין במה שעכשיו אני אמרתי, ואומנם באמת יש מספר, הלומר בקידושין אומרת, שדברים מסוימים בברית מילה לומדים כן מאברהם אבינו, אם נדייק טוב ברמב"ם, אנחנו נבין את הדבר הזה. הוא ציווה אותנו למול כמו שמל אברהם אבינו. איך מלאים, ובאיזה צורה ובאיזה תנאים אני יכול ללמוד מלפני מתן תורה. גם גדעון השל אני לומד לפני מתן תורה, את הפרטים. אבל חיוב המצווה מוטל עלינו מאז משה רבנו. גם גדעון השל, וגם כל הדברים שהקימו האבות, כל התפילות, וגם ברית מילה, היא לא בגלל אברהם אבינו, אלא בגלל משה רבנו. וזה עושה ברית מילה, מצווה נצחית. לסיום אני אגיד לכם דבר מאוד יפה שלמדתי פעם מהרב גורן. עוד נלמד את הדברים האלה, יש כאלה שאומרים שהרמב״ם לא מנה בספר המצוות מצוות כיבוש ארץ ישראל, רק הרמב״ן הוסיף את הדבר הזה. ובאמת למה הרמב״ם לא מנה? אמר הרב גורן דבר מאוד יפה. מודפס אני חושב בספר של הפרשות השבוע. הוא אומר שכל המצוות באמת מתחילות ממשה רבינו. נכון? כמו שכן, כן, ככה אמר הרמב״ם וככה אמר, ככה הסביר תפארת ישראל את הסיבה הזאת. אבל יש מצווה אחת שהתחילה הרבה שנים לפני משה רבינו. וזה מצוות כיבוש ויישוב ארץ ישראל. זה כבר נאמר מזמן מזמן. והכפתור הפרח כותב שהוא האבא של כל המצוות התלויות בארץ, שאנחנו ירשנו את ארץ ישראל מהאבות ומהבטחת האבות. אז הרמב״ם כשהוא מונה בספר המצוות, הוא מונה רק את המצוות הללו שבאמת מתחילות ממשה רבינו. אבל מצוות יישוב ארץ ישראל, היא גיבלה שדרוג גם כן במעמד הר סיני, זה נכון. אבל אם אנחנו מקיימים את המצוות הללו כבר מאז ומעולם לאבות האומה, וירשנו על ירושה לנו לאבותינו. לכן המצווה הזאת, אומר הרב גורן, לא כלולה בתוך התרי"ג מצוות לפי שיטת הרמב״ם. אנחנו נראה בהמשך הדרך שבהחלט הרמב״ם גם כבר ודאי חושב שזה מצוות עשה. טוב, נעמוד פה.